חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הפרק של היום של ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר, בשיתוף פעולה עם החברים שלנו מסוגת, שיחד איתם אנחנו מבשלים באהבה את הפרקים של העונה התשיעית וגם את הפרק של היום.
הלו, 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 הלו.
טו, 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 טו.
לא יומן ששנינו יודעים מהתו הראשון מה את שרה.
מה אני שרה?
פופקורן.
שיר הפופקורן.
שיר הפופקורן, ולא רק זה, אני חשבתי על זה שהיום לראשונה, אנחנו, לא לראשונה, כי עשינו פרק על פריז.
כן.
אבל אנחנו כאילו חוזרים לנושא שכביכול עסקנו בו בעבר.
לוקסי, אנחנו לא עסקנו בו. אנחנו דיברנו על טירס בעונה הראשונה. זה היה מזמן.
זה היה מזמן.
היינו צעירים ופריחים.
כן.
אגב, פרק הטירס עד היום הוא אחד הפרקים האהובים עליי, שאנשים שואלים אותי למה להאזין, אני תמיד אומרת להם, לכו לפרק הטירס, זה הפרק שבו התפוצץ לי המוח.
מה ההפך מצעירים ופריחים? זקנים ואבשים? מה? כאילו, מה אנחנו היום?
אני לא יודעת, אבל אני רוצה להחמיא לעצמי.
כן.
אני הגעתי לא מאופרת היום בכלל, מה אתה אומר על הלוק?
שאת נראית רדיאנט.
אני נכון שאני, זה אולי כדי שאני...
הזרועות שלך הן נורא רזות.
אני רזיתי מאמי שלי.
מה שכה, מזכירה לי שוב משהו. רואים, כאילו, את לא צריכה לדבר על זה.
אני נורא נורא שמחה שהצלחתי. בקיצור, זה היה פרק על טירס. היום אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי.
אחר לגמרי, ולא סתם אחר, מדובר בזן אחר לגמרי של טירס.
אנחנו אמנם הזכרנו בכמה מילים את הפופקורן בפרק על הטירס, אבל אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הפודקאסט שלנו, ואנחנו פותחים סוגריים ומעמיקים בעולמות המאכל הכל כך אהוב, הלו הפופקורן.
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על פופקורן.
יש לי
מלא?
דברים מאוד מגניבים.
מגניבים?
כן.
יאללה, תתחילי.
בשנת 1969 יצא לאור האלבום Music to Moon By.
To Moon By.
כן, המוזיקה לירח של...
כן.
גרשון קינגסלי.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
אלבום על טהרת הסינתיסייזר מוג. אתה מכיר את הסינתיסייזר הזה?
לא.
כי אתה לא נשוי לדי-ג'יי, כותבים את זה M-O-O-G.
מוג.
אומרים מוג, כאילו מוג. זה בין... ולאור, ובאלבום הזה נכלל גם על ההיט האינסטרומנטלי פופקורן שמתבסס על השימוש בסינטי הזה.
שזה מה ששרנו?
ברור.
אה!
זה השיר.
די.
והסינטי הזה, הוא מנגן את המלודיה של השיר, אבל השיר הזה הופך ללהיט עולמי רק 3 שנים אחר כך, כשב-1972, הרכב של בחור בשם סטן פרי, ולהקתו עם השם החמוד מאוד, אוט בטר, כמה סימבולי,
כן.
הקליטו גרסת כיסוי לקטע והפכו אותו ללהיט עולמי שכבש את פסגות מצעדי הפזמונים בעולם, כולל מקום ראשון בצרפת ואוסטרליה.
מי נתן לו את השם פופקורן?
היוצר שלו.
המקורי.
קינגסלי.
קינגסלי.
כן.
מדליק.
למה? כי הצליל שהמוג מייצר,
כן.
כאשר אתה מייצר ממנו גל מרובע,
כן.
איך אני יודעת את זה?
כי בטים... לדי-ג'יי.
כי בטמטומי התקשרתי לו עומרי, ואמרתי לו, תגיד עומרי, איך מבטאים את השם של הסינטי, מוג או מוג, ואז קיבלתי הרצאה,
אוקיי.
על הגל המרובע, וזה מה שיוצר את הצליל המאוד מאפיין של הפופקורן.
אוקיי.
עובדה הבאה.
יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק הפופקורן.
מה?
כן?
אופה.
פעם כשהיינו הולכים לקולנוע, אסור היה לנו להכניס איתנו אוכל מבחוץ. היה עומד שומר, בודק את התיקים, הבאת החטיף, לא ולא ולא, אתה צריך לקנות את החטיף שלך בקולנוע. בקיצור, היינו קהל שבוי.
נכון.
ואז בשנת 2015 היה תיקון לחוק הגנת הצרכן, סעיף 3א10 שכונה חוק הפופקורן, שאמר שאסור למנוע מצרכנים להביא לבית עסק אוכל שנמכר בתוך בית העסק, אלא אם כן מדובר במסעדה או בית קפה או עסק שמייצר את האוכל הזה, ובכך באמת פתחו עולם שלם של ארוחות שאפשר להביא לקולנוע איתנו, ואנחנו בבית מכינים פופקורן בבית, וביאים ג'ריקן גדול
לקולנוע. אתה מגיע עם פופקורן לקולנוע?
כן, ואני אגיד לך למה, כי אני בדקתי את אחוזי הרווח על פופקורן.
וואו, זה אחוזי הרווח הכי מטורפים.
4,500, לקחתי שקית של סוגת שעולה 10 שקלים, יש בקילו, הקופסה הכי קטנה, בדקתי באתר של אחד מהאולמות הגדולות, לא אנקוב בשמו, הקופסה הכי קטנה שנקראת פופקורן רגיל, לא פופקורן קטן, עולה 23 שקלים, זה רווח של 4,500%.
וואו.
כן.
אז בוא נפתח עסק לפופקורן, למה אנחנו בכלל מתעסקים בכל השיט הזה?
ממש.
אני overwhelmed. ועדיין זה מצחיק אותי שאתה מגיע לקולנוע עם פופקורן, זה כל כך חמוד.
וקולה.
והולך כזה, תעצרו אותי.
כן. הדבר היחיד שמותר לבתי קולנוע לעשור על אנשים להכניס מבחוץ.
כן. זה סטייקים? שעושה ריח?
זה אוכל שעושה או רעש או ריח, כאילו אוכל שמפריע.
קלמנטינה נגיד אסור?
כנראה שאסור.
למרות שאני לא מבינה, אני לא מבינה מה הסיפור של אנשים עם קלמנטינה, אני חולה על הריח הזה. כן, עובדה הבא.
עובדה הבא.
איך קוראים לפופקורן בעברית? אין הרבה מקור שם, סבבה? זה עובדה קצרה בפתח הפרק.
כן.
פצפוצי תירס, זה שם כל כך חמוד ומתוק, אבל יש מילה ישנה יותר שכבר לא בשימוש, ומה שנקרא, אני שורפת אותה עכשיו, במקום להשאיר אותה למילה אחת ביום של נוריס מדר, בקרוב אצלכם בבית, רמז?
הפינה?
כן.
את מעלה.
לא.
אז?
אני מפיצה.
מפיצה.
אני הולכת להוציא כרטיסיות.
וואו, כן. מגניב.
בקיצור, יש מילה ישנה יותר שכבר לא בשימוש, ובעצם כבר לא מאושרת על ידי האקדמיה, כי זו המילה הישנה, אבל היא כל כך יפה בעיניי, אז בואו נגיד את זה. תרסה.
תרסה.
תרסה. אתה רוצה קצת תרסה ליד הקולה שלך?
אני אקח תרסה. ואני אקח גם פסק זמן. תביא לי תרסה ופסק זמן. איזה תרסה תרצה? גדול, ענק. עצום.
כן.
האומה שהכי אוהבת פופקורן בעולם היא...
ארצות הברית.
ארצות הברית, האמריקאים, מטורפים על פופקורן. כמה הם אוהבים פופקורן.
כמה.
ובכן,
כן.
מעבר לכך שמרבית תירס הפופקורן בעולם גדל בארצות הברית, פופקורן הוא החטיף הרשמי של מדינת אילינוי, מדינת אינדיאנה, ה-19 לינואר הוא יום הפופקורן הרשמי, השישי באפריל הוא יום הפופקורן קרמל הרשמי, ואוקטובר הוא חודש הפופקורן הרשמי, ויש להם מיליון הזדמנויות לחגוג את הפלא הזה שנקרא
למה
פופקורן.
למה יש להם חטיף רשמי?
כי הם צריכים סיבות למסיבות. אין להם מלחמות, פיגועים, רפורמות. הם צריכים זה.
לבעוט בבייסבול, אם זה עלה או משהו, אני לא יודעת, כאילו למה הם צריכים...
זה היה טוב ב-50s, 60s, היום זה עובד אחרת.
בסדר.
כן, עובדה הבאה.
בשנת 1885 הומצאה מכונת הפופקורן, ודאי תדבר על זה ארוכות, על ההמצאה הזאת המאוד מאוד חשובה ששינתה את העולם, לא פחות.
נכון.
אבל מה שחשוב באמת זה שלקח רק 8 שנים עד שמישהו נפל לו האסימון שהדבר הכי נכון לעשות לפופקורן זה לצפות אותו בקרמל. זה הגיונות, זה הדבר האמיתי מבחינתי. 1893, F.W. רוקהיים מציג לעולם את הפופקורן עם המולסה. אח שלו משפר את המתכון, ואחרי 3 שנים הם כבר מוכרים את זה לחברת קרקר ג'ק, שעד היום משווקת את הפופקורן המושלם הזה, אני כל כך אוהבת. אני כל כך אוהבת פופקורן מקורמל. זה החטיף אהוב עליי.
כן?
כן.
אנחנו נדבר עליו ארוכות.
אנחנו, ובשמחה.
בשמחה. אז בוא נתחיל עם... מה זה פופקורן, ולמה צריך בכלל פרק מיוחד אם כבר דיברנו על התירס?
אני אעשה את זה בקצרה.
כן.
כי כל פופקורן הוא תירס, אבל לא כל תירס הוא פופקורן. זה הכל. כי מדובר על זן מסוים של תירס שמתאפיין בדבר בולט אחד. התירס, כאמור, הקדשנו לו פרק משגע, אחד הפרקים הראשונים שהקלטנו, והוא מתחלק לשישה זנים שונים. יש את הסוויט קורן והפלינט קורן, שהם אלה בעצם הכלכי תירס, התירס המתוק הוא מה שאנחנו כל כך אוהבים. יש את הדנט קורן, שממנו מכינים את הקורנפלור, את הפלאור קורן, שממנו מכינים אחרי תהליכים די עמוקים, את הקמח של הטורטיות והטמלס, ויש את הפודקורן, ויש את הפופ קורן, שזה זן ספציפי מסוים של תירס, שמה שמייחד אותו זה קליפה מאוד 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 קשה. וזה לא רק מייחד אותו מול שאר התירסים, זה גם מייחד אותו מול הרבה מאוד דגנים אחרים. בדר זה מה שחשוב. זה דגן מאוד מאוד מיוחד, כי ברוב הדגנים הקליפה יודעת להעביר נוזלים מצד לצד. ואז כשאתה מבשל את הדגן, אז הוא גם מתנפח מבפנים, הוא גם מתרכך, וזה מה שקורה לו.
נכון.
בפופקורן זה לא יכול לקרות. בתוך הקליפה הזאת, שוכן האנדוספרם, החלק הפנימי של הגרגר, של הזרע, והוא בתוכו יש נוזלים, חלקם שומנים, חלקם נוזלים. בערך 15-20% מתוך זה, זה מים. ועל זה יושב כל העניין של הפופקורן. אם אנחנו מבינים שזה המבנה של הפופקורן, תכף נבין איך הוא הפך להיות להיט כזה גדול. אז 15-20% מתוכם זה מים. וברגע שאנחנו מבינים את זה, קליפה קשה ובתוכה יש נוזלים, אנחנו יכולים להבין מה הופך את הפופקורן ליצור המופלא שהוא. ברגע שאנחנו מחממים את הזרע הזה, במקום שהוא יתרכך, יתבשל ויהפוך להיות לנו פולנטה טעימה, השמן והמים בפנים מתחממים והופכים לסטים, הופכים לעדים בעצם.
קיטור.
קיטור.
יש שיאמרו.
ואין להם לאן לברוח, כי הקליפה מאוד 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 קשה. ובמקביל, החום הפנימי הזה גורם לעמילן שבתוך הגרגר להתרכך, לאט לאט להתחיל להתבשל, ולהפוך להיות כמו מין עיסה שהולכת ומתחממת, עיסה ג'לטינית כזאת.
נכון.
הלחץ בתוך הגרגר הולך וגובר, הולך וגובר, הולך וגובר, עד שבפנים הוא מגיע ללחץ של 7 אטמוספרות ולטמפרטורה של 180 מעלות צלזיוס. ברגע שזה קורה, זהו, הקליפה לא יכולה לשאת יותר את הלחץ הזה, והיא בבת אחת מתבקעת.
נכון.
כל פעם במקום אחר. כלומר, איפה שהיא תיבקע, ככה זה ישפיע על הצורה הסופית של הפופקורן. בבת אחת כל הידים מתפזרים, כל העיסה הרותחת שבפנים, אותה עיסה ג'לטינית, שמורכבת מהמילן וחלבונים, אף החוצה, אבל בבת אחת היא מתקררת. ואז היא כאילו, זה הצורה שהיא תפסה. בעצם כל התוכן של הגרגיר שהיה בפנים הצליח להתפשט בבת אחת, והצורה המעוותת והיפהיפייה הזאת נוצרה ברגע. אותו חומר ג'לטיני הוא כמו קצף כזה בעצם, זה קצף שאף החוצה התקרר וקיבלנו את הצורה הזאת. ותמיד אותה קליפה שהתבקעה נשאר ממנה שיער, שמעיד על זה שהיא הייתה שם, וזה תמיד החלק החום הזה שנשאר צמוד לפופקורן הלבן.
כן.
זה החלק שנתקע לכם בין השיניים. חשוב.
נכון.
חשוב. אוקיי, עכשיו, חוץ מהפיצוץ של הפופקורן, שגרם לצורה שלו להיווצר, יש שם גם תהליך של כלייה, והתהליך של הכלייה הוא זה שיוצר את הריח הנהדר של הפופקורן, שממש ממכר אנשים, ובגללו אנחנו יושבים פה באולפן ומדברים על פופקורן. חשוב מאוד להגיד שני דברים. אחד, זה שגם גרגירים אחרים של טירס יודעים להתפוצץ, אבל זה לא בעוצמות האלה ולא בכמויות האלה. כלומר, זה שיהיו גרגירים ספורים שיכולים להתפוצץ, זה לא הופך אותם לזן שמתאים לפופקורן.
התוצאה שנקבל היא תוצאה הרבה פחות טובה. פופקורן פחות פריך, פחות גדול, תרח.
בדיוק. זה מה שגורם לפופקורן להפוך להיות טעים. כי כאילו זה נראה פשוט, אוקיי, תקחי גרגירי פופקורן, תחממי, ויווצר לך פופקורן. אבל כן, יש כאן מדע מדויק. כי כדי שהפופקורן יתפוצץ, צריך שהתהליך של הפיצוץ יקרה בצורה נכונה. פיצוץ מבוקר. למה הכוונה? אם החימום יהיה מהיר מדי, אותו קיטור בשכבות החיצוניות יותר של הגרגר יגיע ללחץ גבוה, והוא יבקע את הקליפה לפני שהמילן שבפנים יספיק להתרכך ויהפוך לג'לטיני, ואז יוצאים פופקורנים שמתפצלחים חלקית כאלה,
כן.
והמרכז עדיין קשה, זה ממש עובר את השיניים.
נכון.
מניסיון.
לא, מה, אני אוהב אותם אבל.
מניסיון.
כן?
אני שברתי שן מפופקורן.
מה זה שברת שן?
שברתי שן מפופקורן.
איזה?
זאת.
תיקנת אותה?
ילדה. לא, לא, הייתי ילדה, היא נפלה אחר כך.
אוקיי. איזה קטע.
קוראים לזה, אתה יודע איך קוראים לזה?
שיני פופקורן.
גרגרנות. את לא חייבת לחסל את כל הגרגירים שנשארו בתוך הזה.
אני אוהב אותם, הם מאבק, אבל...
הם מאבק, אבל הם גם רולטה רוסית.
כן, אני אוהב אותם.
מי נצח, אתה או השן. בקיצור, חימום איטי מדי יגרום לגרגר לא להתפצלח בכלל. למה? כי אמרנו שאותו גרגר הוא חסין, הוא לא מעביר נוזלים, אבל זה לא לגמרי מדויק. בחלק השפיצי של הגרגר, איפה שהוא בעצם מתחבר לכלח, יש נקודה אחת שהיא לא לגמרי חסינה למעבר נוזלים. היא כן יודעת להעביר קצת נוזלים. ואז בחימום איטי, יש שם דליפה של הקיטור. הלחץ בתוך הגרגר לא מצליח לעלות כמו שצריך, ואין מספיק לחץ שיפצלח את הגרגר של הפופקורן כמו שצריך, של הקליפה. ואז זה יוצא מין לא טוב.
לא טוב.
לא מתפצלח, לא כיף. בקיצור.
אז זה בעצם המדע הכימי שעומד מאחורי פיצוץ הפופקורן. מה שמעניין זה שיש כל מיני צורות לפופקורן.
אחרי הפצלוח.
אחרי הפצלוח ונתן בהם סימנים, ויש זנים, כל זן מפיק צורה קצת שונה, ובעיניי הצורה הכי יפה היא צורת הפטריה. יש זנים שמפיקים ממש תפרחת, שנראית כמו פטריה, ממש עגול עם רגל כזה, ונורא יפים.
אז יש בעיקרון, במקור, גרגר פופקורן מאותו הכלח, לא יכולת לצפות איזה צורה הם ייתנו. כלומר, היו את אלה שעשו את צורת הבטרפליי, מה שנקרא, שזה הפופקורן עם האמורפים יותר, והיו כאלה שנתנו את צורת הפטריה, שזה הפופקורן עם העגולים.
כן.
אבל מכיוון שזה לא כלכלי, לפצלח פופקורן ואז להתחיל למיין אותו לצורות שונות, אז עשו כל מיני החלאות שיצרו זנים, זנים שיוצרים צורת בטרפליי, צורה אמורפית, מול זנים שעושים צורה שהיא יותר עגולה. Mm-hmm. אגב, בתעשייה של הפופקורנים המקורמלים, אנחנו רוצים יותר את הצורה העגולה.
כן.
אבל אני אגב מעדיפה ביום-יום את הצורה הבטרפליי הזאת. היא ממלאה את הפה בצורה יותר מעניינת. זה כאילו כל פעם כזה הפופקורן מגיע לי, אני גם אוהבת לדחוס הרבה. אתה אוכל אותם אחד-אחד?
לא, מה פתאום? אנחנו דוחפים כמה.
אז כשדוחפים כמה, זה כיף שזה בצורות שונות.
וואי, פעם הייתי משוגע על פופקורן, אני מכין מלא בבית. לא לאחרונה, אבל.
אני יש לי גם תקופות, כאילו תקופות שאמא שלי שקית של פופקורן בארון, אז אני מכינה מלא פופקורן, כי זה א', כיף, ב', זול בטירוף. ויש תקופות שפחות, אבל כאילו כשהילדים קטנים, אז ברור שפחות, כי זה נורא מפחיד לתת פופקורן לילד קטן. כי זה משהו לגרום לו לחנק.
כן.
אבל עכשיו כשנורי כבר כאילו יותר גדול, והם רוצים חטיפים, אז ברור שאני מכינה פופקורן בבית. כיף.
הוא זורם? נורי הוא, אבל הוא קריזיונר של שוקולד. זה כאילו מרגיע אותו?
הוא לא קריזיונר. קודם כל, תקשיב.
אני תפסתי את נורי גונב שוקולד ממגירת השוקולד, כמה פעמים הייתי בסיטואציה הזאת.
קודם כל, כי אמא שלו החליטה שממתקים בבית זה דבר שחייב להיות זמין כדי שהילד ידע לשלוט בעצמו. זה הרי האג'נדה שלי. שהצלים ממתקים לא יהיו במקום גבוה. הוא ימנן את עצמו, הוא ילמד למנן את עצמו.
כן.
אז כשהוא היה יותר קטן, הוא היה קצת גונב, אבל רציתי להגיד לך משהו על זה.
נו.
מתגבש לו הטעם
אוקיי.
של נורי, הוא כבר לא כאילו הוא יאכל כל שוקולד. הוא, היום יפתח את המגירה,
נו.
ואם יש שוקולד חלב, הוא יתבאס והוא יסגור את המגירה.
אה, באמת?
כן.
הוא ילד מריר?
הוא סקר של מריר. ואיך הוא מסתכל ואומר לי, אמא, זה ה-60, אני יותר אוהב את ה-70. וגם 81 אני אוהב, אבל יותר, אני, יותר זה כבר קשה לי. אמרת לו, מאיפה אתה יודע של 81? הוא אומר לי, קנית פעם. לא, בן אדם כאילו. קטעים איתו.
כן.
אבל זה נורא כיף לגלות על הילד שלך שהוא סקר של מריר ולא של חלב, לא?
האמן יישאר לו, לא? באיזה תקופה הם מפסיקים לאכול דברים? הוא עבר אותה כבר?
ברור.
כן?
ברור. לא, אני, מי שמתאהב במריר בגיל 6...
אני מכיר אישה בת 36 שעדיין לא אוכלת פירות, ירקות ודברים.
זה מפחיד.
יש כאלה, זה לא עובר. הדס.
לא החומוס. כן, אבל מאוד חשוב, אם כבר התחלנו לדבר קצת על זנים, אמרת מקודם שפופקורן זה מוצר מאוד מאוד רווחי. ולמה הוא רווחי? אותו בן אדם שעובד בקולנוע ורוצה לעשות קופה על פופקורן, הוא הרי בעצם קונה את הפופקורן מהספק על פי משקל, אבל מוכר אותו על פי נפח. וזה מה שמטורף. כי הרי הפופקורן מתפצלח ומכפיל את הגודל שלו פי עשרות מונים, בערך פי...
40-50.
פי 40-50.
כן.
כאילו כמה שנראה לכם שהגרגר קטן, כאילו זה פי 40-50, זה מטורף. ובגלל זה גם זנים שמתפוצצים לגודל יותר גדול, הם מועדפים, כי הם יותר רווחיים.
כן.
אגב, גם אנחנו כלקוחות מעדיפים את אלה שגדלים הרבה יותר, כי יש יותר פופקורן אחר כך, יותר לבן. כל הפרק אני אעשה את הרעש הזה.
פרק חורק במיוחד.
עוד משהו שמבדיל בין זני פופקורן, זה לא רק הגודל שהוא מקבל אחרי הפצלוח, אלא כמה אחוזים מהגרגירים יתפצלחו, וכמה יישארו שלמים. וכמובן שככל שיש יותר כאלה שמתפצלחים, ככה הוא יותר טוב. איך אתה קורא לפעולה של הפופקורן? מתפצלח?
מתפצלח.
או מתפוצץ.
מתפצלח.
מתפצלח, נכון?
כן.
מתפוצץ זה לא מספיק ברור.
מה זה, מה השורש של מתפצלח? פצלח?
פצלח.
פצלח. צלח? פצל?
אני לא יודעת.
אולי מהמילה פיצול?
לא יודעת.
מעניין.
תגיד לי.
כן.
איך אבל זה קרה שהוא הגיע לעולם? מי היה זה שגילה שטירס קשה פלוס חום יוצר טעים?
הצמח עצמו, אנחנו יודעים, הוא כבר בין משהו כמו 10,000 שנה, דיברנו עליו בפרק הטירס. אבל התהליך הזה של לפצלח אותו ולהפוך אותו לפופקורן, זה תהליך שגילו אותו בערך לפני 6,000 שנים.
וואו.
כן, מצאו פופקורן בקברים פירואנים בני באמת אלפי שנים. התיעוד הכי עתיק נדמה לי שגילו היה במערה שנקראת מערת העטלפים, שבמערב ניו מקסיקו, שגילו בשנת 1948, שם מצאו ממש גם גרעיני פופקורן שלא התבקעו, וגם גרעיני פופקורן שהתבקעו, לצד שאריות, שארים של אנשים אחרים. מה שמעניין זה שהפופקורן, כמו דיברנו על הקינוע בפרק הקודם, היה מאוד מאוד חשוב בתרבות של האצטקים, בתקסים דתיים, בהקרבה לאלים, בכל מיני דברים כאלה, הם ממש אהבו אותו.
מה, הם היו מקריבים פופקורן?
הם היו מקריבים
פופקורן. או שהם היו שמים גרגירים על המזבח ומחכים שזה יתפוצץ?
לא, לא, לא. זה דווקא מעניין, כי הם האמינו שבתוך כל גרגר יש אל קטן זועם, וכשחם לו הוא מתפוצץ, וככה נוצר הפופקורן.
אוקיי.
חם לו מעצבנים אותו והוא מתפוצץ. כשקורטז פלש למקסיקו ב-1519, הוא פגש את הפופקורן לראשונה, והוא ראה שהם ממש גם עושים ממנו כיסויי ראש, גם שרשיראות, גם בגדים, לא בגדים, אבל איתורי בגדים, זאת אומרת, ממש תופרים אותו לתוך השכבות של הבגדים שלהם, והוא היה כל כך פופולרי, שבאצטקית יש אפילו מילה לצליל, כשהרבה גרעינים של פופקורן מתפקעים בו זמנית, קוראים לזה טוטופוקה.
אוי, זה מקסים.
נכון מילה חמודה?
זה כאילו, אחרי שתי דקות בעצם.
כן.
החגיגה
כן.
שקורית בסיר.
החגיגה שקורית בסיר, כשמלא גרעינים מתפצחים בבת אחת. עכשיו, מה שמעניין זה שבאותה תקופה לא היו המיקרוגלים, ולא היה תנורים כמובן, ואת הפופקורן הם היו מכינים בתוך חול. החול שלהם היה גרגירי, גרגירים מאוד מאוד גדולים, דמיינו חול של צדפות שבורות mm-hmm. כזה, ממש גרגירים כבדים, היו תומנים בפנים את הגרעיני פופקורן, והדבר הזה מעביר חום נהדר, אז הפופקורן היה מתפוצפץ החוצה, הוא היה נקי, כי הגרגירים האלה הם גדולים, זה לא חול ים שאתם מדמיינים. Uh-huh. תהליך מגניב, מגניב מאוד.
אבל אז הם כבר היו אוכלים אותו, או שהם עדיין היו מתקשטים בו?
לא, לא, היו מתקשטים והיו גם אוכלים אותו. היו גם אוכלים אותו.
הם העזו לאכול את האלים?
כן, כן. לא היה להם בעיה עם זה כנראה.
אז זה מדהים מה שאמרת על זה שהם היו עושים את זה בחול, אתה יודע למה?
למה?
אני אספר לך בהמשך, אני לא רוצה, אני רוצה שתמשיך לספר לי על ההיסטוריה, אחר כך.
בכל מקרה, נקודת הזמן המעניינת.
אבל שמתי כוכבית ותזכור חול, טוב?
בסדר.
טוב.
בכל, אני רושם, חול.
תרשום, חול, תודה.
נקודת הזמן הבאה בציר הזמן שלנו היא 1885, כשצ'ארלס קריטורס, כמו שאפרת ציינה בחמש עובדות, ממציא אמריקאי, המציא את מכונת הפופקורן הראשונה, והיא עשתה מהפך בתחום הפופקורן. הוא היה בעלים של כמה חנויות ממתקים בשיקגו, והיו מוכרים פופקורן ברחוב, בעגלות כאלה, כמו שמוכרים בוטנים או נקניקיות וכאלה, והרבה פעמים הפופקורן הזה היה אבש. ואז הוא נכנס למעבדה שלו ויצא משם עם המכונה הזאת. אותה מכונה שהמנגנון שלה עובד עד היום, ששמים פופקורן באיזושהי קופסה קטנה, שזה עובד על קיטור, מחמם את הפופקורן לזה, וזה נשפח החוצה למין תא זכוכית גדול.
הוא המציא את זה כבר ב-1885.
הוא המציא את זה אז.
הקופסה הזאת כבר מאז.
עכשיו, מה שמעניין זה שבתחילת המאה הקודמת, ארצות הברית, בירת הפופקורן העולמית, הייתה במצוקה מאוד גדולה, זו תקופת השפל הגדול. אנשים פשטו את הרגל, מיליארדרים התאבדו, מיליארדרים במונחים של אז, מיליונרים בעצם, ואפילו פשוטי עם שהיה להם חנות פה ושם, פשטו את הרגל, סגרו. היה ממש מצוקה גדולה. אחד הדברים היחידים שנשארו זולים, זה פופקורן. שקית של פופקורן עלתה אז משהו כמו 5 סנט. וזה היה משהו שהוא היה נמכר בקרקסים, היה נמכר בירידים, והיה נמכר בפעתי הרחוב. Mm-hmm. מה שמעניין במיוחד זה איך פופקורן נכנס לבתי הקולנוע. בהתחלה, בעלי הקולנוע סירבו למכור פופקורן, כי הם מרגישו שהוא מבולגן מדי, מלכלך מדי, עושה רעש בזמן שצופים בסרט. Mm-hmm. בימי הקולנוע הראשונים, האולמות תוכננו לחכות התיאטראות בעצם. Mm-hmm. גדולים, מפוארים, בדי לבד גדולים, איך קוראים לה, יציעים האלה הקטנים שיש
התאים? בתת,
התאים
כן.
האישיים.
אינטלקטואלי כזה.
לא היה גם סאונד בסרטים.
נכון.
זה היה תזמורת אמיתית.
ראינוע.
ראינוע. זה מילה מן העבר. ובאמת, בעלי התיאטראות התנגדו מאוד להכניס את הפופקורן בפנים, אבל הפופקורן שבחוץ היה מאוד פופולרי, היה באמת אחד המוצרים הכי זולים שאפשר לייצר. ולאט לאט, ולאט לאט, הם הבינו שאין להם ברירה, הם צריכים להכניס את הפופקורן פנימה, הם צריכים למכור את הפופקורן בפנים. זה התחיל עם זה שהם אישרו לאותם בעלי עגלות להכניס את העגלות שלהם ללובי, ועם יציאת הטוקיז, אז הם ממש התחילו למכור את הפופקורן בעצמם.
מה זה הטוקיז?
הטוקיז זה הסרטים המדברים, כשהתחילו להכניס סאונד לסרטים.
הם בעצם הבינו שאם הם לא ימכרו פופקורן, אז מישהו אחר ימכור פופקורן, ומישהו אחר יעשה את הרווח.
נכון, ואנשים ילכו למקום שאפשר באמת. פופקורן הוא חלק מהחוויה של קולנוע, היום.
כן.
זה עד כדי כך מקושר לנו לקולנוע, זה ממש תעשיית הסרטים, באמת כאילו שזורה ראש בראש בתעשיית הפופקורן, וזה מגיע למצב שהיום בתיאטראות קטנים לעומת תיאטראות גדולים, בתי קולנוע אני מתכוון, הרבה פעמים עושים יותר רווח על הפופקורן ועל שאר המוצרים, מאשר על הכרטיס עצמו.
אשכרה, הגיוני.
כן, ממש
ברור.
ככה.
אם מוכרים ב-23 שקלים פופקורן קטן, אז, אז ברור. וואי, תקשיב, אני חייבת לעשות הטריק שלך של לבוא עם פופקורן לקולנוע.
למה לא?
עם מבט של ריבנג'. לא, זה כל כך יקר תמיד, וזה, מצד שני, השאלה אם נורי זרום על זה. כי זה חלק מהחוויה הפך להיות, אתה הולך לקולנוע, אתה קונה פופקורן.
או מכין ומביא.
אתה צודק, אתה צודק, אתה הנורמלי מבין שנינו, כן?
טוב.
כן, אוקיי.
נקודת זמן נוספת זה מלחמת העולם השנייה, כמעט כל הסוכר הזמין שהיה בארצות הברית נשלח לחול לשמח את החיילים האמריקאים, מה שאמר שלא נשאר בסוכר, להכנת ממתקים. ובגלל המצב הזה, צריכת הפופקורן גדלה פי שלוש באותה תקופה.
פשוט כי זה החטיף שהיה?
זה היה החטיף שהיה, הוא היה זול, הוא היה נוח, הוא היה קל להכנה. תוך שתי דקות יש לך פופקורן.
כן.
איזה עוד כינוח, או ממתק, או חטיף, את יכולה לעשות בזמן הזה? כשנכנסה הטלוויזיה לבתים, בערך בשנות ה-50, הפופקורן ראה צלילה מאוד מאוד גדולה במחירות. אנשים כבר לא יצאו לקולנוע, אז לא אכלו פופקורן. אבל מה שקרה זה שבשנות ה-80 המציאו את הפופקורן למיקרוגל, הפופקורן הארוז בסקית.
מתי זה נמצא?
בשנות ה-80. ואז מרגע שהוא קרה, אז אנשים התחילו להכין יותר פופקורן בבית ולראות אותו טלוויזיה, וצריכת הפופקורן שוב עלתה פלאים.
מה דעתך על פופקורן למיקרוגל כזה בסקית מוכנה?
שטות מוגמר, זה כמו למכור קרח לאסקימוסים. פופקורן זה הדבר הכי קל בעולם נכון, להכין.
אני כל כך איתך.
זה כמו, זה לא, אין.
גם אתה יודע, אם מסתכלים על רשימת המרכיבים, כשקונים פופקורן של סוגת נגיד, רשימת המרכיבים היא פופקורן.
כן.
אין רשימת מרכיבים, זה מה שיש בפנים.
כן.
אז זה של המיקרוגל, יש בו פשוט כל כך הרבה שטויות ותוספים, שלמה, כבר עדיף להכין לבד, בבית, לדעת בדיוק איזה שומן מכניסים פנימה, כמה מלח שמנו בפנים. גם אם רוצים את זה מקורמל, אז איזה סוכר, כמה סוכר, יש לזה משמעות לכל הדברים האלה. שום סיבה.
באמת, זה כאילו אולי תהליך מרתיע אנשים, אני לא יודע. זה הדבר הכי זול, הכי קל, הכי מתגמל, והכי פשוט להכין בבית.
והכי כיף לשים מכסה זכוכית ולקרוא לילד שיסתכל איך הכל מתפצלח בפנים. זה צוות הווי ובידור.
כן.
זה הכי כיף. אתה יודע, אבל תמיד שהגרגירים מפסיקים להתפצלח, נגמר הרעש בסיר וצריך לפתוח את המכסה.
כן.
תמיד יש את אלה שלא התפוצצו.
נכון.
הם לא התפוצצו בדרך כלל כי לא הייתה בהם מספיק לחוץ. לא היה מספיק כיתור בפנים שיגרום לגרגר להתפצלח. וזה מביא אותי להיזכר ולהזכיר למאזינים שלנו שבאמת פופקורן הוא מוצר חקלאי.
ירק.
הוא דגן, הוא לא ירק.
כן, אבל
הוא צומח.
הוא צומח.
אוקיי. ויש משמעות לרמת הלחוץ שלו. כלומר, כשהוא נקצר, ואחוז הנוזלים בו הוא גבוה, הוא יתפצלח פחות טוב. יהיו בו יותר חתיכות לעיסות כאלה. וכשהוא יהיה ישן מדי, ואחוז הנוזלים בו יהיה קטן מדי, כי הוא כבר יתייבש ויתיישן, גם אז הוא יתפצלח פחות טוב, כי גם אז לא יהיה בו מספיק נוזלים שיצרו את הכיתור. כלומר, יש משמעות לטריות שלו ולזמן שהוא מגיע אלינו הביתה.
לגרגר עצמו.
לגרגר עצמו.
אוקיי.
כלומר, יש תוקף לדבר הזה. יש סיבה למה ברגע מסוים משווקים אותו אלינו. כלומר, הייתה שם עבודה מאחורי הקלעים בעצם, לפני שאנחנו פגשנו את הפופקורן, כדי שהוא יגיע בדרגת לחות מסוימת, ושיתפצלח כמו שצריך.
Okay.
שלא תהיה לנו עוגמת נפש. אבל אני רוצה עכשיו שניקח את עצמנו עוד שלב אחד אחורה,
כן.
ונדבר על החקלאות שמאחוריו, כי עוד לפני שיבשו לנו אותו, גידלו לנו אותו.
אז אנחנו נתקשר לחקלאי, ניר גרזון, מנהל מקצועי גדש מעין חרוד מאוחד, ונשאל אותו על גידול הפופקורן. הלו. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום.
אז אנחנו מדברים עם ניר גרזון, מנהל מקצועי של גדש עין חרוד מאוחד. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, מה העניינים?
כל מעולה, אין תלונות.
יש לנו המון שאלות על פופקורן, אתם מגדלים לא מעט דברים שם בגדש, נכון? אבל אנחנו היום בפופקורן.
מדברים על פופקורן אורגני.
אבל האם הפופקורן שלכם אתם מגדלים רק אורגני?
אנחנו מגדלים רק פופקורן אורגני, כן.
רווח כפול.
למי שאוכל.
למי שאוכל, לצרכן.
גם לנו.
גם לכם.
יש הבדל בכלל? אוקיי, רגע, לפני שנדבר על הבדלים, בוא נדבר בכלל על איך מגדלים פופקורן, מתי זורעים אותו?
פופקורן זורעים באזור אמצע מרץ, משהו כזה, 15-20 במרץ, זה הסדרי גודל, ועכשיו אנחנו בדיוק בימים אלה מסיימים את ההשקיה, ואז נותנים לו להתייבש, הוא מתייבש פשוט על הצמח, ועוד בערך אני מניח, חודש וחצי, משהו כזה, אנחנו נאסוף אותו.
פשוט נותנים לו להתייבש על הצמח.
כן.
פשוט לגמרי, מאוד פשוט.
מה זה פשוט? עוד שנייה אני שותלת אותו במרפסת שלי בתל אביב.
אני שותלתי, את זוכרת את פרויקט התירס שלי? מה זה התירסית?
אני זוכרת שגידלת התירס.
אז זה היה תירס פופקורן. זה אחד החוויות הכי מענגות שאפשר לגדל בבית, תירס. זה כאילו מרשים בטירוף.
כן, אתה מסכים ניר? אפשר לגדל פופקורן בבית?
אני מניח שכן, אני לא רואה סיבה שלא. צריך שיהיה מספר מסוים של דברי נפשר אחד, כי יש איזה הפריה עצמית שם, וצריך איזושהי כמות, אחרת זה לא יהיה... אבל באופן עקרוני, כן, אפשר לגדל. בגינה, לא בעציץ, בעציץ זה לא יצליח.
אני גידלתי בעציץ.
בגינה קטנה, אז הוא יכול, כן.
אני גידלתי בעציץ, היה לי פרויקט שעשיתי, יש באינסטגרם שלי הילייטס, אם מישהו רוצה להיכנס לראות, של גידול התירס מגרעיני תירס שקניתי בסופר, את קולטת, שהשריתי אותם והנבטתי אותם, ואז שתלתי אותם, צריך לשתול הרבה ביחד, כי הם באמת מפרים אחד את השני, יש שם סיפור.
בדיוק.
עד לרמת הכלח.
מתי הם מפרים אחד את השני?
יש שלב של פריחה, ואחר כך יש הפריה. חלק משלבי הגידול.
הם צריכים עזרה כאילו חיצונית?
לא, 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 ממש לא. נפרים אחד את השני. אני רק חייב להגיד, עוד בהתחלה, שבגדה שלנו אנחנו מגדלים פופקורן, יחסית מגדלים חדשים, אנחנו בסך הכל, זה שנה שנייה שאנחנו מגדלים את הגידול הזה. בארץ מגדלים פופקורן קובנציונלי, לא מעט, אני לא יודע באיזה היקפים, אבל לא מעט אורגני ממה שאני יודע, רק אנחנו מגדלים.
אוקיי.
Okay. אז רגע, אז אמרנו ששוטלים במרץ, ועוד בערך חודש וחצי נקצור אותם, אז בערך כמעט חצי שנה.
כן, עכשיו סגרנו לו את המים, ממש בימים האלה סגרנו לו את המים, אחרי שזרענו אותו באזור ה-15-20 במרץ. זהו, עכשיו הוא הגיע לגרעין, יש קלחים עם גרעינים מלאים, ועכשיו פשוט נותנים לו להתייבש.
נותנים לו להתייבש, ואתה אומר עכשיו עוד משהו כמו חודש וחצי של התייבשות, ואז בעצם הוא מוכן לקטיף. אבל...
קציר.
לקציר.
קציר. פופקורן קוצרים. כן.
ואחרי שקוצרים אותו, הוא בעצם כבר מוכן לשימוש, או שצריך להעביר אותו עוד תהליכים?
בגדול הוא מוכן, אנחנו קוצרים אותו עם קומביין שלנו, זה אותו קומביין דרך אגב, אם אתם מכירים שקוצר חיטה, וקוצר חומוס, חמניות, אותו קומביין שיודע לקחת זרעים יבשים ולהפריד אותם מכל מה שמסביבם, אחר כך הולך לאיזה מכון ניקוי, עובר עוד ממש ניקוי... קל מאוד, אנחנו רוזים את זה בסקים של 25 קילו ומשווקים את זה הלאה וזהו, אין לזה שום דבר, לא מוסיפים לזה שום דבר, זה לא תחת כלום, שום דבר.
100% תירס, ותגיד, יש משמעות לכמה זמן עבר מאז שהוא נקטף כשצורכים אותו? זאת אומרת, עדיף לצרוך אותו טרי, הוא נותן פופקורן יותר טוב מאשר פופקורן שישב על המדף כמה חודשים?
אני מניח שכל גידול, גם תירס, גם פופקורן, אפילו חומוס, כן? ככל שתצרוך אותו יותר טרי, יותר קרוב לקציר, בטווח של שנה, אם שמרת אותו טוב ואין שום בעיה, אם מעבר לזה ברגע שזה מתרקח, זה יהיה ברור שזה יהיה פחות טוב.
זרקת את המילה תירס.
כן.
אז לוקסי, נראה לי אתה רוצה לשאול בדיוק את השאלה, נכון?
השאלה היא, אתם מגדלים גם תירס או שרק תירס לפופקורן?
לא, אנחנו מגדלים גם תירס מתוק לתעשייה, לשימורים, אבל לא אורגני, כי אין לזה דרישה, אלא רק קובנציונלי.
אוקיי.
כן, עושים היקפים די גדולים פה באזור שלנו, גם אנחנו עושים.
והגידול של תירס לפופקורן הוא זהה לגידול של תירס רגיל, מלבד החלק האורגני? או שיש שינויים ביניהם?
מאוד מאוד דומה, תאריכי זריעה עם אותם תאריכי זריעה, גם שלב הגידול בערך 90 יום, 3 חודשים, עד כתיף של התירס הרגיל. ההבדל הוא שקודם כל בתירס לתעשייה אנחנו, קומנציונל, אנחנו יכולים לתת לו דשנים כימיים, יש כל מיני ריסוסים נגד מזיקים, יותר יעילים, יותר זולים, אבל הגידול מאוד דומה. זאת אומרת, מבחינת המגדל, והתהליכים שצריך לעשות בהכנת השטח מאוד מאוד דומה. כמובן שתירס לתעשייה, קוטפים אותו ממש עכשיו, שהוא ירוק וטרי ורענן, לא נותנים לו להתייבש.
כן. יש לו הרבה מזיקים לתירס? כלומר, לוקסי ואני מתאים על פופקורן, אבל השאלה אם גם מזיקים אוהבים את הפופקורן.
זה אותם מזיקים, יש איזה 2-3 מזיקים שהם מאוד דומים, שהם גם בזה וגם בזה. אין מזיקים שונים. יש כמובן חומרים שונים שמשתמשים בחקלאות הקונבנציונלית ובאורגנית.
הבנתי.
בסדר. אז אני יכולה לנסות לגדל את זה במרפסת שלי.
את יכולה לנסות, אבל את צריכה שיהיה לך כמות של...
צריכה כאילו, היא צריכה נפח של אדמה, כי צריך...
כן,
צריך
איזשהו, כן.
כדי שהם יתרבו, צריך לשתול אותם נורא צפופים, כי הם מפרים אחד את השני, על כל צמח יש גם זכר וגם נקבה, ו...
מה אתה אומר?
ידה, 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 אז...
כן, אבל עדיף לא בעציץ, עדיף בגינה.
בסדר, בסדר, אני אעזוב את העיר, מתישהו זה יקרה.
מוזמנת תמיד.
ניר גרזון, המון 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 תודה.
המון תודה.
בשמחה גדולה, בשמחה גדולה.
שיהיה אחלה קיץ ואחלה קציר.
להתראות.
ביי.
ביי.
תודה רבה. ביי.
אני בדיוק מסתכל על ההיילייט שלי של מזי, של כל התהליך מה...
של הגידול תירס, בטח, זה הלג'נד.
ועד, תראי איזה יפה זה. זה פשוט הדבר הכי מקסים בעולם.
אני מסתכלת על התמונה של מזי התירסית שלך, שהייתה תירס פופקורן.
כן.
ואני מזהה כבר מכאן שהיא הייתה מאזנים שנקראים פרל. כלומר, התירס הרי, התירס של הפופקורן, הוא מתחלק בגדול לשני זנים, לשני משפחות של זנים. אלה שהם יותר פרל, יותר פנינים, נראים כמו פנינים, ואלה שיותר ארוכים ונקראים רייס, אורז, דמויי אורז.
דמויי אורז, נכון, וזה גם היה קלחים קטנים, יש המון סוגים של תירס, יש מלא תירס צבעוני גם.
כן.
שלעניין הפופקורן הוא פחות רלוונטי, כי בפנים המילן הוא לבן, הפופקורן יצא לבן, גם אם התירס היה סגול או אדום הזה.
כן, זה נושא נורא, זה חשוב, גם אם אתם קונים תירס צבעוני וחושבים שיצא לכם פופקורן צבעוני, לא. הליבה שלו, שזה העיסה, הדייסה, הג'לטינית הזאת, היא לבנה.
היא לבנה.
מקסימום צהבהבה.
כן, וגם צהוב בהיר כזה, מאוד מאוד לא אנמי.
לבן.
כאילו, לבן, צהוב לבן.
בז'.
בז'.
תגיד, רגע. יש איזה טרנד בטיקטוק של פופקורן צבעוני, לא?
יש מיליון טרנדים.
אבל זה שטויות.
כל שטויות, ברור שטויות. לא, יש כמה טרנדים של תירסים. היה טרנד ממש עכשיו של לעשות פופקורן על הכלח.
אוי, זה...
את זוכרת את זה?
כן, זוכרת.
דוחפים ממש כלח מיובה של תירס
למיקרו,
כן. ויוצא ממנו פטפוצים, ואפשר לאכול את זה על הכלח.
או לחילופין, לאסוף את גרגירי הפופקורן אחר כך בכל המיקרו, זה מה שקרה אצלי בבית.
כן, ניסית אותו, אני לא ניסיתי.
כן, דחפתי, קיבלתי מהירקן האורגני שלי כלח תירס לפופקורן,
כן.
שמתי אותו במיקרו.
והשאר היסטוריה.
השאר היסטוריה. כל המיקרו היה מלא בגרגירים.
אכן, ליבי איתך. ועכשיו, לפני כמה חודשים, היה טרנד חדש, שבו מחממים שמן, הטרנד, טרנדים זה טיק טוק, כן? ברור לכולנו. מחממים שמן ושמים בשמן כל מיני דברים, כמו נגיד מלא מלא אשכול של ענבים סגולים, שכאילו צובע את השמן, ואז זורקים גרעיני פופקורן, תירס לשמן, ויוצא מזה תירס ירוק, ותירס אדום, ותירס סגול.
מה? אין מצב.
בהתאם למה שזורקים פנימה, זה כמובן שקר מוחלט. זה לא קורה באמת במציאות.
אז למה?
כי זה טרנד. זה מושך את העין, כאילו.
כן, אבל אחר כך יש אימהות שמחפשות תירס שעושה תירס צבעוני. די, לא רוצה, אין לי כוח לדברים האלה. לא משנה, זנים. אני רוצה להחזיר אותך לזנים.
אוקיי.
אז מזי הייתה פרל, היא הייתה תירס פנינה.
היא הייתה תירס פנינה. תראי, פחות מתעסקים פה במדינת ישראל בזנים. מתעסקים בשם המקצועי של הזן ששותלים, אבל בחול... וגם במשתלות, אתם יכולים למצוא כמה זנים יפהפיים, מאוד מאוד מרשימים. יש זן שנקרא קרוסל, זן שהוא מוציא פופקורן, שהוא טיפה מתקתק, בדרך כלל שותלים אותו לנוי, האוזניים שלו מאוד צבעוניות, עם ממש מלא מלא צבעים, כל גרעין יכול להיות בצבע אחר, כזה מין פסיפס מגניב כזה. הגרעינים שלו מאוד קטנים, ויוצא ממנו פופקורן פריך, אבל עם קליפה מאוד מאוד דקה. עוד זן צבעוני ויפהפה נקרא גלאס ג'ם, הוא מגיע מכחול לצהוב לאדום, ממש כאילו מרשים, הוא יותר אחיד כאילו בפיזור צבעים שלו.
אבל בסוף כולם יצאו לבנים בקערה.
יש זן כחול שנקרא שרמנס בלו, שהוא זן עם גרעינים מאוד מאוד גדולים, הוא מוציא פופקורן מאוד מאוד גדול, והוא זן שנחשב מאוד בריא, כי יש בו מלא מלא נוגדי חמצון. הוא נחשב בריא במיוחד. הזן הכי יפה שקיים בעיניי נקרא סטרוברי, תותים. זה זן מורשת, הוא יפהפה בצורה אחרת, הוא מוציא קלחים מיניאטורות, בגודל של 3 סנטימטר, 4 סנטימטר,
אוי, ממש מקסים.
פצפונים כאלה, וזה נראה כמו תות, בגלל זה קוראים לו ככה, והצבע שלו, אפרט, זה הצבע הכי יפה בעולם, זה מין סגול עמוק של אוכמניות, של, אני לא יכול לתאר את הצבע הזה כמה הוא יפה, הוא פשוט נראה כמו תות, יפהפה ודקורטיבי.
וזה זן של פופקורן. בסוף הוא מוציא פופקורן לבן.
כן, בסוף הוא מוציא פופקורן לבן.
בסדר, אוקיי. בסוף הכל יוצא לבן. בבטן הכל מתערבב.
אבל שוב, הזנים האלה שונים אחד מהשני. לכל אחד יש איכויות. כמו שאמרתי לך על השרמנס בלו, זה זן שהוא יותר בריא, כי יש בו יותר נוגדי חמצון. ותירס נחשב דבר מאוד מאוד בריא.
אתה יודע מה? זה טוב שאתה מעלה את העניין הזה. כי זה ייקח אותנו גם אחר כך לצורת ההכנה, וזה גם ייקח אותנו קצת אחורה למה שאמרנו קודם, על למה לעזאזל לקנות תירס לפופקורן בסקית.
Okay.
לא צריך לקנות את הדבר הזה. בסקית כאמור צריך, כאילו, בסקית להכנה במיקרו. כי פופקורן זה אחד החטיפים, אולי החטיף הכי בריא שיש. מכל העולם של החטיפים, הוא היחיד שיוצר חטיף לא מעובד. זה פשוט גרגר. כמו ששמענו מניר המגדל, כמו שהוא גדל, ככה הוא מתייבש, מכניסים אותו לתוך שקית, מביאים אותו אלינו הביתה, אנחנו שולטים בכמות השומן, שאפשר לשים גם מעט שומן, לא חייבים הרבה בכלל, זה יכול להיות חמאה, זה יכול להיות גי, זה יכול להיות שמן זית, לא משנה מה, זה עדיין שומן בריא, ואנחנו שולטים בכמות המלח.
נכון.
שגם פה יש טכניקות שאחר כך נדבר על איך אפשר גם להפחית משמעותית את כמויות המלח ששמים, וזה כל מה שיש בו. וכשאנחנו מסתכלים על פופקורן, אז אנחנו רואים בעצם חטיף שגם אין לו משקל, הוא מאוד מאוד קל, אז בכמות שנאכל, אנחנו גם לא מכניסים קלורית הרבה דברים לגוף.
אני זוכר שבדיאטות קונבנציונליות של פעם כאלה, של דיאטניות קלאסיות שנותנות
לך... אומרים לך לאכול פופקורן.
אז אומרים מותר 3 כוסות פופקורן ליום.
כן, כי הדיאטניות יודעות ככה, שזה בסופו של דבר בפופקורן המוכן, 78% ממנו זה פחממה. אבל כמה אתה כבר אוכל, אתה מבין? כמה כבר אתה יכול לאכול מהדבר הזה?
מלא וזה עדיין לא הרבה.
זה עדיין לא הרבה, בדיוק. 12% חלבון, 4% שומן, כאמור, השומן היחיד שמגיע זה ממה שאתם הוספתם. יש בו המון סיבים תזונתיים, וכל מיני מינרלים, וויטמינים מקבוצת B, ואבץ, וזרחן. קיצור, כשאתה מכין אותו לבד בבית, זה חטיף שהוא ממש ממש סביר, ואפשר לחיות איתו בשלום כשנותנים אותו לילדים. אבל כן, עניין הילדים, מעל גיל 5.
חנק.
בדיוק. יש שם את הקטעים של הפופקורנים שלא התפוצלחו, ויש לפעמים גם חתיכה שיוכל להיות די רצינית על... תלויה על הפופקורן, שאריות הקליפה, מה שנקרא, וזה עלול לקרום לחנק אצל ילדים.
אפשר בטעות לנשום אותה.
נכון.
והיא עוברת לקנה הלא נכון.
נכון.
יש עוד סכנות בפופקורן?
לא, אבל מה שכן יש, וזה תקשיב, אני צללתי אתמול עמוק.
כן.
ממש צללתי אתמול עמוק.
ראיתי את הזעקת שבר שלך, של, שמישהו יארגן לי איזשהו מחקר שאני מחפשת איזשהו, שישלח לי איזה לינק.
כן, 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 הייתי צריכה שישלחו לי איזשהו מחקר, בגלל שאני לא רופאה, אז אין לי את היכולת להיכנס לאתרים של מגזינים רפואיים.
נו.
אחר כך שלחו לי איזה לינק וזה, שמסתבר שאפשר להיכנס להכל, אבל לא משנה, היה מאמר בלנצט. לפני לא מעט שנים.
מה זה לנצט?
לנצט זה אחד המגזינים הגדולים של עולם הרפואה. מגזין מאוד מאוד רציני, שאתה אומר, מאמר מהלנצט זה לא שטויות, אוקיי? זה משהו מבוסס מחקרית.
אוקיי.
בקיצור, עשו מחקר על מחלת החצבת באתיופיה, אוקיי? ושאלו אמהות, אמהות אתיופיות, איך הן מטפלות בילדים שלהם במהלך מחלת החצבת.
אוקיי.
חצבת זה מחלה מאוד מאוד מדבקת.
ספציפית אתיופיות.
כן.
אוקיי.
ספציפית אתיופיות. למה? קודם כל זה מדינה נכשלת יחסית. מערך החיסונים שם לא מפותח, וחצבת זה אחת המחלות הכי מדבקות שיש.
וואלה.
כן. בחשיפה לחצבת, אם אתה לא מחוסן, 90% הדבקה.
וואו.
זה מחלה סופר מדבקת. זה הסיבה שכל כך חשוב לחסן, וזה הסיבה שגם בישראל, כשיש אוכלוסיות שלא מחסנות, נגיד חרדים ודברים כאלה, יש התפרצויות של חצבת.
וואלה.
וזה מחלה נוראית. ממש, זה אחת המחלה שלא ברור לי איך מישהו בכלל מעלה בדעתו לא לחסן עבורה.
אוקיי.
בקיצור, שאלו איך הם מטפלות בילדים במהלך מחלת החצבת, כי גם לא מגיעים שם לבתי חולים, אז אתה צריך לתת טיפול תומך בבית עד שהמחלה עוברת בשאיפה שהיא תעבור, וראו שהן נותנות כל מיני תרופות סבתא וכל מיני מאכלים, כמו תמרים ודבש וקולה ואינג'ירה, אבל מילה אחת חזרה כל הזמן, פופקורן.
מה?
כן, וניסו להבין למה דווקא פופקורן. בקיצור, שלחו לי את המאמר הזה וקראתי אותו ונסביר לך למה.
נו.
ההסבר שלהן היה שהפופקורן מתנהג כמו הנגעים של החצבת. הוא מתפרץ בבת אחת.
אוקיי.
וזה קצת כזה מהעולמות של...
זה הוליסטי.
של הוליזם, של באמת לראות דמיון בין המחלה לבין המאכל.
כן.
והם האמינו שהפופקורן עוזר לנגעים לצאת החוצה. ובחצבת אנחנו רוצים שהנגעים יתפרצו, כי אז המחלה יותר קלה ועוברת יותר מהר.
אוקיי.
בעצם מבחינתם, פופקורן עזר כאילו למחלה לעבור יותר מהר.
מעודד אותה.
כן. זה לא מוכח מחקרית, אבל זו הייתה אמונה, ותמיד יש משמעות לאמונה. ברפואה, אנחנו יודעים שיש היום חיבור של גוף נפש, ואם אתה מאמין שמשהו עוזר לך, אז כמו באפקט פלסיבו, הרבה פעמים הוא כן באמת מצליח לעזור לך. אז זהו, זה המאמר שגיליתי בלנצט.
זה מדהים שהם עשו את התחקיר הזה על אתיופיה, כי אתיופיה מאוד מחוברת לפופקורן.
זוכר שדיברנו כאן עם אלעזר?
נכון, נכון. אני זוכר את הארוחה של אלעזר הכין, ואז הגענו לשלב הקינוחים, ואז הוא אמר, חבר'ה, אין קינוחים במטבח האתיופי, מה כן יש? יש את טקס הקפה,
כן.
שמגישים אותו. עם פופקורן.
עם פופקורן, כן. ניסיתי להבין מאיפה החיבור של הפופקורן והקפה. קראתי באמת, אתה לא מכמה מחקרים קראתי אתמול, לא הצלחתי להגיע לשורש של העניין, אולי בגלל שזה כנראה לא באנגלית, אלא באמהרית, של איך נוצר הקשר ההדוק בין שתיית הקפה בסוף הארוחה לבין פופקורן.
אז אני כן מצאתי כמה תיאוריות במקומות שונים.
תיאוריות מצאתי, אבל לא...
אבל, אבל את אותם תיאוריות מכמה מקורות שאומרים שכל המסורת הזאת של אכילת פופקורן יחד עם הקפה התחילה ממש בתחילת ימי המסחר של הקפה.
כן.
שאז קפה היה מצרך מאוד מאוד יקר ופופקורן היה מוצר מאוד מאוד זול, והם השתמשו בו כדי לאזן את, את המחיר בעצם של החוויה.
כי קפה כל כך יקר, אז פשוט תעביר אותו עם פופקורן, ואז משך שתיית הקפה מתארך?
משך שתיית הקפה מתארך, החוויה היא הרבה יותר ממלאת וממצה, אבל בעצם איזנת את זה עם משהו שהוא מאוד מאוד זול.
הבנתי.
אבל אני, שוב, אני לא יודע אם זה נכון, כי... אבל כן ראיתי את זה בלא מעט מחקרים.
מעניין. בכל מקרה יש חיבור מאוד מאוד עמוק, וזו נכון. הסיבה היום שאלעזר בארוחות שלו מגיש כינוח שהוא מין טייק אוף על פופקורן וקפה, הוא מגיש גלידת פופקורן.
גלידת פופקורן.
עם, כן.
אכלתי כמה פעמים בחיי גלידת פופקורן. גם טוב. באיטליה אגב.
זה כל כך טעים.
שאנשים אומרים... חרדת קודש, מה האיטלקים היו אומרים על זה? גם באיטליה, זה טעים נורא.
זה קצת כמו, אתה יודע, החלב של הקורנפלקס של קריסטינה טוסי, רק פשוט של פופקורן.
אז כשהרבה פעמים שעושים את המסה, והרי מחממים את החלב עם פופקורן כדי להעביר אליו את הטעמים, מוסיפים גם קורנפלקס ללא גלוטן, שעשוי מטירס, כדי להשאיר באמת את הטעם של הדבר הזה.
כן, שניהם בתכלס זה טירס.
כן, כן, זה טעים נורא. זה לא סתם, השילוב הזה של פופקורן ושמנת, הוא שילוב שעובד נהדר. דווקא בגלל, זה משחק של שני תרכובות ארומות, של טעמים שקיימות בשניהם, זה נקרא דיאצטיל, זה נותן לשניהם את הטעם החמאתי הזה, גם לשמנת וגם לפופקורן, ולכן הם עובדים כל כך טוב ביחד.
שלהם, שיש להם מולקולת ריח.
כן.
זה נכון, כי כשפופקורן מתפצלח, גם אם לא שמת בפנים חמאה, יש לך קצת וייב של חמאה.
נכון.
בתוך הדבר הזה. כן, כן, כן. אתה יודע מה, התרכובת הזאת, דיאצטיל, מקפיצה לי בראש עוד עניין בריאותי שהיה.
שהוא?
היו שנים שבפופקורן התעשייתי, של השקיות פופקורן שייצרו למיקרוגל וכאלה, שמו מולקולות סינתטיות של דיאצטיל, ואז גילו שהעובדים במפעל, בגלל שהתרכובת הזאת הייתה מתעדה, נגרם להם מצב שקראו לזה פופקורן לנג, ריאת פופקורן.
היו נושמים את זה.
הם היו נושמים את זה, את החומר הזה, הסינתטי.
כן.
וזה היה עושה מחלת ריאות מאוד מאוד אופיינית. כינוי שלה זה פופקורן לנג.
איזה קטע.
כן, של, זה היה עושה סתימה של הברונכיולות, של עברי ה... נו, הברונכיולות, איך אומרים את זה בעברית? נו, הסימפוניות הקטנות, קטנות, לפני שכאילו זה הופך להיות ריאה, כן, שם זה היה חוסם אותם.
איזה קטע.
כן. שכחתי מזה, פתאום עכשיו נזכרתי.
טוב.
טוב. אז הפסיקו להשתמש בחומר הסינתטי הזה. ועדיין אנחנו רוצים שתכינו את הפופקורן לבד בבית, ולא תקנו אותו בתוך שקית מוכנה.
ברור. ואם כבר תכינו אותו בבית, אולי ניכנס למטבח?
בוא ניכנס למטבח ובוא נכין פופקורן. זה קל כל כך.
בואי, תני את השיטות שלך.
סיר.
כן.
עם מכסה שקוף כדי שיהיה לי כיף.
כן.
שיהיה לי חגיגה.
כן.
אני שמה קצת שמן או גי, חמאה מזוקקת, אני לא שמה חמאה רגילה לפני ההכנה של הפופקורן. לא כל כך הרבה שמן, משכבה של דקה בתחתית של הסיר, ועל זה פופקורן בשכבה אחת, ואז אני מדליקה אש ממתחת, מכסה את המכסה, ופשוט כאילו מחכה שזה יקרה. ואז זה מתחיל לקרות, והפופקורן מתחיל להתפצלח לי, ואז נהיית מסיבה גדולה ושמחה ועילולה, והדבר הכי חשוב לזכור זה שהרעש לאט לאט נמוג, ומפסיקים להתפצלח, לא להיות גרידים ולהשאיר את המכסה סגור, ולהגיד אולי יתפצלחו לי עוד ארבעה. כי המחיר שמשלמים על הלחכות לעוד ארבעה האלה, הוא בעצם השלב שבו העדים שנוצרים בתוך, בתוך הסיר, גורמים ללחות.
כן.
ואז כל הפופקורן נהיה רטוב כזה. אז לא, ברגע שאתם כבר מבינים שרוב הגרגירים התפצלחו, תחבו את האש. זה השיטה שלי.
אז השיטה שלי לא רחוקה מהשיטה שלך, אבל כן, יש כמה ניואנסים שאני כן עושה אותם. אחד, אני שם תערובת של שמן וחמה, נותן לחמה להינמס, ושם מלח בשמן והחמה. אני לא מטבל את הפופקורן אחרי, אני מטבל אותו לפני.
אני אגב לא הגעתי לספר על איך אני מטבלת את המלח, אבל תגמור ואחר כך אני אספר איפה אני מטבלת. כן.
אוקיי. אז בעצם יש לי שומן מטובל, ואז אני שם בפנים את הגרעינים, וכשהם מתפוצצים ומשפריצים, השומן הזה עוטף אותם, ונותן גם את הטעם וגם את המלח.
יש לי שאלה.
כן.
אתה שם שמן וחמאה על מנת שהחמאה לא תישרף,
כן,
נכון?
כן, אוקיי. כן, 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 כן. והשאר אותו דבר, סוגרים, מגבירים את האש. בדרך כלל מה שאני עושה זה, עושה טסט על שניים, שלושה גרגירים, ורק אז שם את כל שאר הגרגירים בסיר, כשהשמן כבר חם.
אחרי שהשלושה התפצלחו?
כן, אחרי שהשמן כבר מתחמם, וברגע שהם מתפצחים, אז אני שם את שאר הגרעינים.
אז בעצם אתה חושף את הגרעינים שלך כבר לחום די גבוה, כי הסיר כבר חם והשמן כבר חם.
נכון.
מההתחלה, אתה לא עושה לו תהליך התחממות הדרגתי.
נכון.
מעניין.
ו...
זה לא דומה לי, זה טכניקה אחרת לגמרי. כי בעצם ברגע שאני מתחילה משומן קר, ואתה מתחיל משומן חם, זה כאילו נראה הבדל קטן, כי בשנינו עושים שומן וסיר, אבל זה לא את הטכניקה.
אוקיי, אני מקבל את זה. מקבל את התיקון. מה שאני כן עושה, זה כל פעם מרים את הסיר עם מגבת, כשהמכסה סגור, ומנער אותו.
נכון, נכון.
שהגרעינים הקטנים ייפלו למטה.
כאילו שאם יש כאלה שהתפצלחו וכאלה שאפו למעלה, אז שיחזרו לסורם.
נכון מאוד. וזהו, ואז יש לי בעצם פופקורן מוכן, אני פותח אותו, ואז או מוסיף לו טיבול או לא. מה הסיפור שלך עם הטיבול?
אז אני, קודם כל, זה השלב שאני אעביר אותו להקערה, ומיד אטבל במלח בעודו חם.
כי אחרת המלח לא יתפס עליו.
נכון. ואני רוצה להגיד משהו על המלח, ואוי ואבוי לי אם אני לא אתן קרדיט לבן אדם שלימד אותי לעשות את הדבר הזה.
שהוא?
רואי שפילמן.
שהוא?
שפילי הוא די-ג'יי, די-ג'יי על, אני ממש ממש אוהבת את המוזיקה שלו, והוא גם חבר טוב של עומרי, וגם היה שותף שלו בתקופה של המוזיקה לאירועים, והכי מצחיק זה שעומרי ושני השותפים שלו, הם שלושתם ממש אוהבים אוכל, אז גם שפילי הוא בשלן מדהים, והוא חולה פופקורן, על כל דבר שהוא אוהב לבשל, הוא גם עושה מחקרים, אז המחקר של הפופקורן שלו, זה דבר שכנראה ידוע, אולי אתם מכירים אותו, אני הכרתי את זה דרכו, זה עניין של אבקת מלח. כלומר, שעל מנת שהמלח יעטוף כמו שצריך את הפופקורן, לא מספיק מלח דק. צריך אבקת מלח, אז הוא לוקח מלח גס, דווקא לא אטלנטי, כי באטלנטי יש לחוט, אלא מלח גס רגיל, ובעלי ומחטש, הוא ממש מרסק אותו, עד שהוא הופך להיות אבקת מלח כזה, כמו אבקה, שכאילו שאת מזיזה את זה על היד שלך, זה טף אותה כמו אבקה, כמו מה שנשאר אחרי שאוכלים חטיף תעשייתי כזה, ואת זה הוא מפזר על הפופקורן, וכזה מקפיץ אותו ביחד, וזה עוטף את זה כמו שצריך, וזה נהדר. והאמת, זה כל מה שאני עושה לפופקורן, אלא אם כן אני מכינה פופקורן מקורמל. כלומר, אני לא מוסיפה עוד תבלינים לפופקורן.
אוקיי.
אתה מוסיף עוד תבלינים לפופקורן?
יש לי בבית טיבולים לפופקורן.
אתה מחזיק טיבולים לפופקורן בבית?
כן. אני לא כך משתמש בהם, אבל מדי פעם ככה, כשבא לי טיפה לגוון, אז כן. יש לי נדמה לי צ'דר ובייקון ו...
איך הכנת את זה? מה זה?
לא, לא, זה טעמים סינתטיים לחלוטין. מה שכן, וזה אני אגיד לכם, שטיבול הכי הכי מוצלח וטוב שיש לפופקורן, שאנשים כאילו נשבעים בו, שזה מה שנותן לפופקורן של הקולנוע את הטעם שלו, זה טיבול של חברה כאילו אמריקאית שנקראת פלאבקול. פלאבקול.
פלאבקול, זה נשמע כמו תערובת של אפיקול ופלאפל, נו.
זה השם של החברה, זה מגיע בקרטון כמו קרטון חלב כזה. ובפנים יש מלח מטובל בטעם חמאה, וזה הדבר הכי קרוב שיש לפופקורן קולנוע, לדעתי הם משתמשים בתערובת הזאת, בקולנועים.
בטח סינתטי לגמרי.
אבל, אוף, טעים.
תבדוק שאין בזה את הדיאצטיל הזה, הסינתטי שלא בריא.
אוקיי.
למרות שהוא אסור לשיווק בארצות הברית, אז אני מאמינה שלא, אבל בסדר.
נבדוק.
כן.
אבל אם כבר מדברים על טיבולים של פופקורן, אז יש הרבה טיבולים טבעיים שאתם יכולים לעשות, שהם ממש כאילו מקפיצים את המאכל הזה אל על.
למשל.
למשל, חמאה חומה ולימון.
Oh my God.
שאת יכולה פשוט לשרוף חמאה בסיר קטן, להוסיף לזה שפריט של לימון, ואז לערבב את הפופקורן המוכן בפנים.
איי, גם לא חייב לימון, אפשר רק חמאה חומה.
גם טעים,
וואו,
גם טעים.
וואו, איך אני אוהבת חמאה חומה.
או חמאת שום והסבים, או פרמזן ורוזמרין, זה עוד שילוב שהולך טוב.
שגם פה כדאי לטחון את זה דק דק דק,
נכון,
לא איך צ'אנקים
נכון,
של רוזמרין,
נכון.
אלא לעבוד עם האלי ומחטש.
לעבוד
הכל
מחטש
פה צריך להיות אבקה. הכל פה כדאי, עדיף לו להיות אבקה.
אז אני טוחן את זה בבלנדר,
okay.
בנינג'ה שלי, וזה עובד. זה כאילו, הפרמזן היבש סופח את הרטיבות מהרוזמרין.
טוב.
ואז כן, וזה עובד ביחד. פופקורן כמהין, שמטבלים עם מלח כמהין.
די, נו.
וזה שילוב טוב. זה שילוב ממש
גדול.
טוב.
גדול.
אבל צריך מלח כמהין טוב. לא בטעם סינתטי כזה חריף.
כן. מה אם פשוט צ'ילי גרוס? גם טעים, פופקורן חריף.
פופקורן קג'ון, או עם צ'ילי גרוס, או עם פפריקה חריפה, עם פפריקה מאושנת, זה נורא טעים.
מה עם קארי? אתה לא שם אבקת קארי? אתה מת על קארי.
אני מת על קארי, וואלה, לא. אבל רשמתי לי.
אתה יודע איפה היה פופקורן מטובל? בדיאגוסן.
היה פופקורן עם פיש סוס.
דיאגו סן הייתה מסעדה שהייתה, לא התקיימה המון זמן, הייתה בפלורנטין, היא הייתה מין החלאה של אוכל מקסיקני ואסיאטי.
של דוקטור, אסף דוקטור.
לא, היא לא הייתה של אסף דוקטור.
לא המסעדה, הוא היה שף.
אני אדייק, לא. הוא עשה שם את הייעוץ, הוא בנה להם את התפריט פתיחה, הוא לא היה שותף שם.
אוקיי.
חשוב. זה לא סגירה של דוקטור.
אוקיי.
בשביל זה אני נלחמת את זה, על כבודו. מה היה שם? אני לא זוכרת, זה היה נורא טעים. פיש סוס, אתה אומר?
היה שם פיש סוס ואיזשהו קרמל, אולי פעם שוגר. זה היה שילוב קטלני, ואני עכשיו חושב שאולי כדאי לי לעשות שילוב כזה בשישי.
מה, אתה עושה שם פופקורן?
אולי כדאי. אנשים יקנו פופקורן?
אני הולכת להכניס פופקורן לעדינה, אז נראה לי שכן.
אז כנראה שכן. אוקיי.
אבל בקיצור, יש מלא, כל תערובת טיבול, תכלס אם אתם רוצים לתת כיוון, אפילו אורגנו, זה יכול להיות מגניב. פפריקה מושנת אמרת, זה ממש מגניב.
כן, בהודו או יפן, אני לא זוכר בדיוק, איפה אוכלים פופקורן? עם זאטר. זאטר התבלין, לא הזאטר הצמח.
די. כן, למה לא בעצם?
למה לא?
נחמד.
אחלה באחלה, ביסלי גריל. נחמד מאוד.
או, ביסלי גריל, אפשר לשים זה.
כן, שום מיובש, בצל מיובש, פפריקה מושנת כזה, ומקבלים ביסלי גריל, זה נורא נורא.
גם למעוך ביסלי גריל, כאילו ממש 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 דק,
ולצפות אותו בביסלי.
לא, ואז אתה מקבל טעם של חטיף, כאילו, בערך קלורי ובריאותי הרבה יותר הגיוני, לא?
לגמרי. את זוכרת שהיה טרנד, טרנד, אני לא יודע אם זה טרנד, אבל זה היה מין גל כזה שעבר במסעדות תל אביב, בערך ב-2020, קצת לפני הקורונה, של קינוחי פופקורן. את זוכרת?
אני זוכרת את הכינוח שלווה של פרנקל.
של דיוויד?
כן, אורז תפוח, לא זכרתי פופקורן. אגב,
אני זוכר...
זו נקודה מעניינת. אתה שאלת אותי על כינוחי פופקורן, ואני ישר עבר לי כל הדברים התפוחים, כי המילה פופקורן כבר שאלנו אותה מפופקורן של טירס, ואנחנו משתמשים בה לכל דבר שפצלחנו.
שבוע שעבר דיברנו על פופקורן קינוע.
בדיוק.
כן.
כן.
אז אני זוכר כמה כינוחים ממש טובים, אני זוכר שהמלביה עשו מלבי ברוטב של פופקורן, של איזה סיר פופקורני כזה, זה היה שילוב טוב שוב שמנת, ופופקורן זה עובד נהדר.
מה, הם בשלו את הגרעיני פופקורן בתוך השמנת? איך עושים את זה?
לא, לא זוכר בדיוק מה היה.
אבל איך עושים את זה? אני רוצה שעכשיו יהיה לי שמנת בטעם של פופקורן.
כן, לא, את מכינה פופקורן, את שמה...
מפצלחת אותו? כאילו, פופקורן מוכן?
מוכן, מוכן עד הסוף, אחרי שעבר את הסיר ואת הכל.
כן.
כולל טיבול, כולל חמאה, כולל מלח.
כן.
כל הטעמים שאת רוצה, ואז פשוט מרתיחה את זה בנוזל, בין עם חלב ובין עם שמנת, ונותנת לזה לשבת, להתקרר לכמה שעות טובות.
הפופקורן בתוך השמנת הוא טעים?
לא, הוא נהיה סוגי לגמרי. זה לאכול שחלה. את הפופקורן אי אפשר לאכול.
אבל אני אגיד לך למה אני שואלת. כי אתה פעם סיפרת לי שאתה שם פופקורן במרק.
נכון.
ואני לא מצליחה להבין איך זה קורה. זה נהיה סוגי.
לא, אז אני מכין פופקורן ואני מכין אותו מלוח, אני מטבל אותו.
אוקיי.
בדרך כלל באבקת בצל ופפריקה, ומכין מרק, אני מגיש את זה בדרך כלל עם מרק טירס. ואז זה כאילו, כזה אחד על אחד.
או, טירס בחלב אימו.
טירס בחלב אימו.
כן.
ואז בצד יש קערת פופקורן, וכמו ששמים שקדי מרק במרק, הוא מחזיק את הכמה דקות.
צריך לאכול מהר.
לא צריך לאכול מהר, זה יחזיק את ה-10 דקות.
כן.
אבל תהליך הזה של האינפיוז'ן של הטעמים בחלב, כדי לתת לחלב את הטעם.
זה לוקח זמן.
זה לוקח זמן, כן, לגמרי.
כי הוא רתיחה ובישול עדין כזה, ואז פשוט להשרות את דעת שזה. ואז לסנן, הבנתי.
נכון.
בסדר, מקובל עליי.
יש היום בעולם המון פופקורנים ארוזים בטעמים, אז היום הטעמים כבר משוגעים. יש בטעם אוריוז, ובטעם סניקרס, ובטעם קוויאר, ראיתי.
נחמד.
לא חסר, באמת, כאילו...
אבל שום דבר לא מתחרה בפופקורן מקורמל. אני זוכרת שאני עשיתי את ארגז, כשהייתי עושה את הארגזים שלי, אגב, כל הזמן משגעים אותי להחזיר את הארגזים, זה כל כך בעבודה.
נכון.
אז באחד הארגזים שהיה ארגז של פורים, שמתי פופקורן מקורמל עם שפילמן, רועי שפילמן.
אני זוכר את זה, הוא הכין לך את כל הפופקורן.
הכנו יחד, וזה לילה מטורף כזה, שפשוט הכנו בו 200 של שקיות של פופקורן מקורמל, זה מלא עבודה, וזה דבר הכי טעים בעולם.
אז בואי ניתן מתכון?
אני רוצה לתת מתכון, אבל אני רוצה להתוודות.
נו.
שאני אף לא מציצה לך בתחקיר.
נו.
אבל הפעם ראיתי שגם אתה וגם אני כתבנו מתכון לפופקורן מקורמל, והסקרנות אכלה אותי, והייתי חייבת לראות...
קראתי
את המתכון שלך, וראיתי בו פטנט שמצחן בעיניי מאוד, אז תן אתה את המתכון. המתכון של היום מבושל לכם באהבה, בשיתוף סוגת. יאללה, לוקסי, תן לנו את הפופקורן המקורמל שלך.
מעניין אותי אם המתכון הזה זה אל המתכון של שפילמן.
הוא זהה אז, חוץ מהפטנט.
חוץ מהפטנט, כן,
כן.
הרבה אנשים חושבים שמה שעושים זה ששמים סוכר בסיר ביחד עם הפופקורן, ואז הפופקורן מתפצח, הסוכר נמס, וזה עוטף אותו.
חלילה, זה הרבה יותר מסובך מזה.
מה שמקבלים זה פופקורן שרוף וסוכר שרוף, ואת הדבר הכי נוראי שאתם יכולים לאכול אי פעם. את הפופקורן מכינים בדיוק כמו שאפרת הסבירה מקודם, או לפי השיטה שלי, זה פחות או יותר אותו תהליך.
כן, מכינים פופקורן, שמים בכלל.
מכינים פופקורן, אגב, הסיפור הזה עם הפופקורן, פופקורן, לא דיברנו עליו.
קשה לנו בעברית לדבר עם שני יצורים שהם מנוקדים בשווה, אחד אחרי השני.
כן.
קשה לנו.
קשה לנו.
כן.
מתקשים.
כן.
בכל מקרה, אני אחזור למתכון, הרעיון הוא באמת שיש לכם פופקורן מוכן וקרמל לחוד.
כן.
וזה בעצם המתכון, המתכון הוא איך יוצרים את הקסם הזה ביחד. אז את הפופקורן מכינים מאפס, לכמות של קרמל שאני אתן צריכים משהו כמו 3/4 כוס של גרעינים יבשים. עכשיו רק לסבר לכם את האוזן, חצי כוס של גרעינים יבשים, מספיק לשני אנשים. כן. זה המון המון
המון, המון המון, כן.
זה עד ככה הוא כאילו יעיל הגרגר הזה. אז בסיר אחר מכינים את הקרמל, בעצם ממיסים 100 גרם חמאה בסיר קטן, על אש בינונית כדי שהיא לא תשרף, מוסיפים לה כוס אחת של סוכר חום, זה תהליך הפוך, כי זה סוכר חום, קודם שומן ואז את הסוכר, ומערבבים, ואז בדרך כלל קורה איזושהי הפרדה, שומן והסוכר לא רוצים לדבר.
לא אכפת לנו מזה?
לא אכפת לנו, אנחנו בוחשים את זה היטב, 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 עד שהכל שוב נטמע.
אתה לא מוסיף גלוקוזה? סירופ תירס?
אפשר להוסיף. לנו הבשלנים הביתיים אין. אז יש כאלה
ש... אפשר להשיג, זה לא כזה מסובך.
אפשר להשיג, אבל זה לא הדבר הכי נורא. אין את זה לאנשים במזווה.
בסדר.
אפשר להוסיף אגב דבש, שמתנהג פחות או יותר כמו הגלוקוזה, קצת פחות, אז אם אתם מוסיפים, זה עוד משהו כמו 150 גרם דבש, או סירופ גלוקוזה, ואז מרגע שזה מתחיל לבעבע, כל התהליך הזה, מגבירים את האש ונותנים לו 4 דקות של ביאבוע עדין, לא מטורף.
שאלה, מצביעה, לא משנה אם השתמשתם בגלוקוזה או לא השתמשתם בגלוקוזה, עדיין 4 דקות רתיחה?
עדיין 4 דקות רתיחה.
150 גרם זה משנה את כל האיזון אבל של הסוכר ושל החמאה, עדיין אתה ב-150 גרם?
כן, okay. כי מה שהגלוקוזה פשוט תרקח את זה.
אוקיי.
Okay. זה מה שהיא תעשה. סוכר נטו ייתן מרקם מאוד מאוד קרנצ'י ופציח.
נכון.
מחבים את האש ומוסיפים קצת מלח, כי אנחנו אוהבים קרמל מלוח, קצת תמצית וניל אם אתם רוצים, ויש לכם תמצית טובה?
יש לנו.
יש לנו?
תמיד.
וחצי כפית, וזה התבלין הסודי, חצי כפית של אבקת אפייה.
יס. Yes.
אבקת אפייה שעשויה בעצם משילוב של חומצה וסודה לשתייה באיזשהו יחס, וזה מתחיל לבעבע והופך את כל הדבר הזה להרבה פחות פריך, אבל כשעוטפים בעצם את הפופקורן בציפוי הזה, אנחנו נקבל ציפוי הרבה יותר מתפצח, הרבה יותר קרנצ'י. אז בעצם לוקחים את הקרמל הזה שיצרנו, שופכים אותו על הפופקורן המוכן תוך כדי ערבוב, עד שהוא עטוף כולו בקרמל, ומעבירים לתבנית שטוחה, ונותנים לו להתקרר לגמרי. אפשר לאכול אותו בשלב הזה, הקרמל רך.
כן.
כאילו זה לא תמיד נעים להחזיק אותו ביד.
נכון.
אפשר להעביר אותו לאפייה בתנור,
חד משמעית, חשוב.
חשוב, כן.
למה לא להעביר את זה לאפייה?
אגב, אם מעבירים את זה לאפייה בתנור, הוא יכול להחזיק גם 2-3.
נכון.
בלי שום בעיה.
אז אני יכולה להגיד לך עוד משהו.
כן.
אני גם חשבתי 2-3, אבל אם ממש שמים אותו בקופסה אטומה, נשאר לי קצת פופקורן, אז החזקתי אותו בקופסה אטומה בבית, גם חודש אחרי.
חודש, הנה, שמעתם את זה כאן.
אז צריך לייבש אותו, להכניס אותו לתנור.
התנור זה משהו כמו 180 מעלות, 170 מעלות, משהו כמו 45 דקות, עד שהוא ממש ממש יבש. הקרמל כן נמס בתהליך הזה, צריך לערבב אותו מדי פעם.
כל איזה 10 דקות.
כן, משהו כזה. וזהו, מוציאים, נותנים לו להתקרר, ויש לכם את אחד הקסמים הכי טעימים כאילו שקיימים.
מאוד 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 חשוב אבל שהוא יתקרר לטמפרטורת חדר לפני שאתם מכניסים אותו לקופסה אטומה, אחרת הלחות תהרוג לכם את כל העבודה.
לגמרי.
כן. בקיצור, זה הפופקורן המקורמל שלנו, ו... שנייה לפני סיום, יש לי חוב קטן.
חול.
חול.
מה יש לך להגיד לי על חול?
אתה סיפרת לנו בהיסטוריה על זה שהיו מכינים את הפופקורן בתוך חול.
נכון.
הצטקים.
הצטקים.
אז אחרי שדיברתי שלשום עם שפילמן על האבקת מלח שלו והפופקורן,
אוקיי.
הוא אומר לי, זהו, עכשיו אני מתורגת על פופקורן, תראי איזה סרטון מטורף קיבלתי.
נו.
והוא שלח לי סרטון מהודו של רוכל רחוב, שמכין פופקורן ברחוב,
נו.
ובמקום להשתמש בשמן, משתמש בחול.
וואלה.
הוא שם במין כמו סאג' כזה, הפוך כזה, סיר גדול, כן. את החול, ושם בפנים גרגרי פופקורן, וכל הזמן מנער את זה, mm-hmm. בעצם במקום להשתמש בשומן, כי חול אפשר למחזר ושומן לא.
נכון.
וכשהפופקורן מוכן, הוא פשוט מסנן אותו, וכל החול נופל למטה. עכשיו, כנראה שבאמת מדובר בחול שהוא שברים של צדפים, ולא חול של ים שבאמת היה נדבק כמו מלח.
כן.
אבל זה הזכיר לי והצחיק אותי שגם היום...
זה מדהים, זה 500 שנה, שרדה הטכניקה הזאת.
ממש.
איזה קטע.
כן.
מדליק.
כי הפופקורן היה כאן לפנינו, והוא יהיה גם הרבה אחרינו, ובצדק, הוא נפלא, הוא נהדר, הוא טעים, לכו תכינו פופקורן.
נראה לי שבזאת הגענו לסופו של הפרק.
Yes.
תודה רבה שהייתם איתנו. היא הייתה אפרת קו תחתי, אנזל.
זו אני.
אני הייתי.
אורן לוקסי.
זה ברשתות החברתיות, יש לנו גם מייל, enzel.luxy@gmail.com, נשמח לשמוע את מה שיש לכם להגיד.
עד השבוע הבא.
יאללה ביי.